שאלה ראשונה, כן? איזה פתרון יש למשבר בבל או למשבר שלנו? איזה פתרון או כמה פתרונות? בבקשה. כמה פתרונות יש למשבר כמו שבבבל או כמו שבימינו?
זה הפתרון הכי טבעי, זה פשוט להתרחק אחד מהשני, להיכנס לנישה, להשתדל להצליח שם כמה שאפשר, ועל חשבון האחרים כמובן, אבל
הפתרון הוא שהכלי העולמי יחזיק בדבקות ובנחישות ובהתמדה בנקודת החיבור, בבירור הזה, בלי הרף, ומתוך הדבר הזה ימשוך אור ולאט לאט יקרב את האנשים להכרה במה היא מטרת הבריאה ומה צריך לעשות.
אז אחרי שחיינו עם האגו שלנו, של כולם ככה, כל כך הרבה שנים, ואנחנו רואים שעדיין אנחנו לא מצליחים להיות מאושרים, אז נותר הפתרון של אברהם, זה לראות באמת איך מביאים את הכוח שבאמת יביא לנו תענוג ויחבר אותנו יחד ונגיע לתענוג יותר גדול.
כשמרגישים את הרגשת הערבות, אז ככה בפנים, אז יודעים שזה הפתרון, אבל הבעיה איך מעבירים אותה לכולם, מי שמרגיש אותה. אז זה צריך לחשוב. אנחנו בתוך החברה יכולים להרגיש את זה בינינו, וכשם אפילו, כמו שרב אמר ככה, ממש לנסות להתמקד על הצורה הזאת, ואיתה אפשר לדלג ולעשות מיליון ואחת דברים. צריך להעביר את זה לכולם. זה איך להעביר, איך עושים את זה. זה...
לדייחד ולהמשיך באינטנסיביות שלנו, והמאור, מאור שאנחנו מושכים, זה יהיה משפיע לכולם.
הפתרון נוסף זה באמת לבוא ולעשות איזשהו להסתדר בינינו, להכיר בתלות שמחייבת אותנו להיות מחוברים, ואיכשהו למצוא מעל כל החילוקי דעות משהו שכן נוכל להתאחד סביבו.
פתרון לייצב
שאלה הבאה, למה האיזון הוא הפתרון היחידי? איזה איזון, בין מה למה, מה הפתרון, לא יודע כלום. למה האיזון הוא הפתרון היחידי?
כי איזון זה המטרה, המגמה, המצב שאליו שואף כל הטבע. ואנחנו חלק מהטבע, רק ביוהרה הזאת שלנו, של המין האנושי, אנחנו מפרידים את עצמנו מהטבע. אם נשכיל להבין שאנחנו חלק מהטבע, נשאף גם אנחנו לאיזון, ואז נחפש דרך לאזן את הכוח שמפריד בינינו ובין עצמנו לבינינו והטבע, לכוח ש... מחבר אותנו והופך אותנו למחוברים.
איזון זה ההתחלה של הקיום שלנו, והיא אף פעם לא משתנה. אז חוץ מלהיות באיזון אין חיים. חיים באיזון זה אותו דבר.
כן, זה חוק טבע. זה... אין משהו אחר. דרגות דומם, צומח, חי, זה דרגות מאוזנות, דרגת המדבר עדיין לא. הדרגה היחידה שעוד לא, שלוקחת אחת מהשנייה ועובדת הפוך לחוק הטבע. לא, אנחנו צריכים לעבוד על זה כדי שזה, למשוך את הכוח ובעצם לחבר את שני הקווים, ושם יהיה את האיזון.
איזון זה בשבילי זה הגרמוניה על מה שמדברים כולם, ו... זה הכוח מאיפה הכל התחיל ולאן אנחנו צריכים לחזור.
כל מה שלא באיזון הוא בסופו של דבר מתפרק, או לכאן או לכאן. ולכן, איך אנחנו מצד אחד משתמשים בטבע שלנו שמקדם אותנו קדימה, ומצד שני לא רומסים אחד את השני. החוכמה היא למצוא את האיזון בין השניים.
אני חושב שגם חוכמת הקבלה מביאה את הבשורה של האיזון בצורה מאוד נגישה ואטרקטיבית לבני אדם, כי היא מאזנת את כל המרכיבים וההיבטים של החיים שלהם, החיים המודרניים, מאוד מאוד לא מאוזנים, מאוד מעוותים, מאוד בנויים על צריכה מוגברת וחסרת פרופורציות, והחוכמה שלנו יודעת לאזן את כל מה שקורה בין אדם למשפחתו, בין אדם לסביבתו, בין אדם לטבע, בין אדם לעצמו, בכלל.
איזון זה להתחבר לשורש, איפה שהכל זה, כי מה זה איזון? איזון זה אחד. זה נקרא איזון. אחד שיתפצל להרבג, אבל עכשיו אנחנו מחברים את הכל לאחד.
כן, ואם נגלה רצון אז גדול, חזק, בינינו לחיבור, כדי למשוך את אותו כוח מאזן, אז אנחנו כבר, יש הזדמנות, זה הדור, אנחנו יכולים להיות שם מהר מאוד, תלוי, ממש תלוי בנו, תלוי בכוח שאנחנו נגלה אחד עם השני, ועד כמה נעורר אחד את השני.
איזון זה באמת, אחד זה מערכת שפועלת לכיוון אחד, לטובה, לגרמוניה בקיצור, לכוח חיובי, לשמחה.
אנחנו רואים שבאופן טבעי הכוח השלילי שבנו הוא הולך ומתפתח. אם מסתכלים על זה גם ברמה של החברה, כל הזמן אנחנו גדלים ליותר ויותר צורות שהן מרוחקות, ושנאה פורצת יותר ויותר. האיזון זה הפתרון, רק השאלה מאיפה אנחנו מביאים את הכוח החיובי הזה לאזן את כל הרע שמתגלה.
גם בגלל שכוח הפירוד מאוד גלוי, ואפשר להסכים בין כל בן אדם שזה הכוח המניע, הכוח האגו, הכוח של ההתפתחות, הכל נורא ברור, אבל הכוח של החיבור הוא דבר מאוד אבסטרקטי, ובשביל לאזן אתה חייב שליטה בשתי הכוחות האלה, וזה כאילו מביא את הבן אדם להבנה די ברורה ש הוא חייב תלות או קשר עם אנשים שיש להם שליטה ומיומנות באיך עובדים עם שתי הכוחות האלה, שהם בהשגה של הכוחות האלה. וזה מייצר איזושהי מודעות לזה שההנהגה הבאה של ההתפתחות של האנושות חייבת להיות הנהגה של אנשים שהם אוחזים בידיים שלהם בשתי הכוחות האלה ויודעים איך לעבוד איתם.
אז איזון זה לא משהו סטטי, אלא זה משהו שהוא מלא תנועה, מלא דינמיות, מלא חיים. זאת אומרת, החיים זה בעצם האיזון. כי זה כל הזמן מחבר שני דברים מנוגדים.
האנושות היום ברובה מרגישה, ככה אני מרגיש לפחות, לא מאוזנת. מתוך מה שאני קורא, רואה, אולי קצת לא במודע, אבל יש כבר את ההרגשה הזאת של החוסר איזון. צריך איכשהו למצוא איזשהו כזה פריצה כזאת, אתה יודע, זה משהו שבאמת יפרוץ את הדבר הזה ויכניס את זה קצת יותר למודעות. אבל זה קיים, איפה שלא מסתובבים, באמת האנושות לא מאוזנת, זה ברור. אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, מורגש מאוד החוסר איזון. צריך לחשוב.
זה אור ש מביאה תענוג.
למה כל העמים שונים זה את זה, אבל כולם שונים את ישראל?
כי האיזון שאמרנו, אנחנו, רק אנחנו יכולים, האור הזה בחיבור בינינו, רק אנחנו יכולים להעביר עליהם.
כי עם ישראל הוא הכי, הוא כאילו משחק אותה מוסרי והכל, אבל תכלס כולם אוכלים אחד את השני בצורה הכי זוועתית. אז זה איזשהו קונפליקט כזה שהוא לא מסתדר. מי זה החיה הצבועה הזאת? או שהוא כאילו מוסרי, או שהוא הכי בשנאה אחד כלפי השני.
כן, כנראה יש לזה, קשה להתלבש בהרגשה של, בתת הכרה של בין אומות העולם, אבל מושר רב מסביר. כנראה מן איזה ג'ולה כזאת בגרון, שמציקה ברמות שפשוט לא נותנת לבלוע, וכאילו הרעב והמצוקה הזאת כאילו של הגוף הזה שנקרא אומות העולם, שהג'ולה הזאת כאילו שמונעת ממנו לבלוע ולקבל את השפע ואת החיות שלו הבסיסית אפילו, נקראת ישראל, זה יכול לטריף את הבן אדם. אז בטח שיסנאו.
טוב, זה שעמים שונאים אחד את השני, יש בעיות בפנים ובחוץ, תמיד, אנחנו רואים את כל הסכסוכים בין כל המדינות, אבל בעצם השנאה הזאת שמופגנת כלפי חוץ, כלפי עמים אחרים, בינם לבין עצמם, היא בעצם רק תוצאה מזה שהם לא מרוצים, אבל ממה הם לא מרוצים? אם הם היו מרוצים אחד מהשני בעניין ישראל, אנחנו נסתכל שגם כל הסכסוכים, המחלוקות שיש גם בין עמים לבין מדינות, זה המדיניות השונה שלהם כלפי ישראל. בזה הם בעצם הם נבדלים אחד כלפי השני. ואם בעצם הם היו מתחברים, היו לוקחים נגיד כמה מדינות שהן מסכימות, שאותה מדיניות כלפי ישראל תעלם, אנחנו היינו רואים שהן פשוט יכולות גם להתחבר בדברים אחרים. זה מעניין באמת לשים לב לדבר הזה.
עם ישראל הוא נקודת האיזון, הוא הקו האמצעי, הוא המקור של האיזון. אם הוא לא מאוזן, אז שום דבר לא מאוזן. אומות עולם מרגישים את זה. אנחנו צריכים להתאזן, למצוא את נקודת האיזון, וככה נאזן את כל העולם, קודם כל בינינו.
כי המפתח מהאור זה נמצא בחיבור בינינו, ואנחנו עדיין לא מממשים את זה.
והעם שהביא לה, שהיסוד שהיסוד שלו מדבר על ואהבת לך כמוך, וגם כן הביא את כל הביא את זה בהמון צורות לכל העולם, דתות וכל מיני אמונות למיניהם, שהיסוד שלהם זה גם כן ואהבת לך כמוך, לא מקיים את זה. ואולי בגלל שאצלו זה, או בגלל שהוא המקור לכל הגישה הזאת, צריך לקיים ולהיות דוגמה לדבר הזה.
עולה התמונה של נניח לדוגמה אירופה, ששם יש התנגשות גדולה בין שתי הכוחות האלה, כמו שכתוב בזוהר, כאילו בין אסלאם לנצרות, והיהודים שם באמצע, בתוך המלחציים, כאילו כמו שכתוב בחוברת, ובאמת זה כאילו כל כך ברור שזה שם הולך לקריסה ולקטסטרופה, אם לא יש שם איזשהו כוח שמאזן, ובצורה ממש טבעית כאילו אפילו אפשר להבין, וואלה, 2000 שנה הם התערבבו פה וצמחו פה, אותו העם שהמקור שלו הוא כזה מוסרי, כאילו מוסרי, כן, רוחני, ועכשיו הם צריכים להוציא את הראש מהחול. וממש להתחיל לפרוח ולאזן את כל המערכת.
למה חוכמת הקבלה שנועה על, על, על כולם, במיוחד על יהודים?
טוב, חוכמת הקבלה היא שנועה כי יש לה כזה דימוי שנבנה בקפידה וברצון רב במשך אלפי שנים, אלפיים שנה האחרונות. היא שנועה על ידי עמים אחרים, כי עמים אחרים לא היה להם את הנושא של אהבת הזולת, והם קיבלו את זה מישראל. אבל אחר כך, אחרי שישראל נפלו, אז הם נפלו עוד יותר למטה, עוד יותר עמוק, אז פיתחו לזה אנטי יותר גדול.
לא יודע, אני ככה חושב שזה כמו ילד קטן שצריך להגיד לו עכשיו תעשה משהו נגד הרצון שלך. נו, מי רוצה לעשות את זה? אז זה תפקיד ישראל, ולהתחיל לעבוד נגד הרצון ולהתגבר וכל זה, זה סרט. נראה לי זה משהו פנימי כזה שגורם מעבר לברור למה שנאמר של כל הקליפות האלה שיש וכל הסיפורים על חוכמת הקבלה, אבל באמת זאת עבודה נגד הרצון, זה לא דבר שהוא טבעי לאדם. אז הוא מתנגד לו, קשה לו.
להתגבר נגד הטבע של אדם יכולים רק אנשים שהיו פעם, קיבלו את הכוח, השפע הזאת מהחיבור. אז כמו שנאמר, יש אינפורמציה גנטית. אז זה הנתינה הזאת יכולה לתת את הגבורה להתגבר נגד טבע של אדם.
חוכמת הקבלה מבקשת מהאדם דבר שהוא לא טבעי, לכאורה. כי מה זה ואהבת לרעך כמוך? ברור לכולם שזה בלתי אפשרי. והיא עומדת על זה בתוקף. יחד עם זאת, לא לוקחים בחשבון את מה ש... את הכוח הגלום בה, הנסתר, שכן כנראה מאפשר לעשות את זה אם היא את זה דורשת. לכאורה למרית עין היא מבקשת ועוד עומדת ממש במרכז הבמה וצועקת על איזשהו דבר שהוא לגמרי הפוך מהטבע שלנו.
האמת זה די פלא. ששונאים את חוכמת הקבלה, שכאילו לא, זה לא, לא פותחים ורואים שבצורה כל כך ברורה והגיונית, היא מסבירה כמו שאף חוכמה לא מסבירה, את כל המציאות, את כל הקיום, את כל הטבע. אז אין ספק שכאילו מדובר פה בעבודה מלמעלה. שנאה הזאת היא, זאת היא הסתרה, המחיצת ברזל הזאת שירדה בצורה מטרתית, שנבנתה במשך אלפיים שנה של קמפיין שלילי, מכוון היטב מלמעלה, שעכשיו אנחנו תהיה לנו עבודה, שיהיה לנו איפה להתייגע, שיהיה לנו מה לפרוץ, שיהיה לנו כאילו צורך אחד בשני, בעזרת השם, אחרת מה היינו עושים? על מה היינו עובדים? איפה היינו מתייגעים? ככה רצים, חופשי, חלקים.
השנאה לחוכמת הקבלה היא בגלל שהיא מחייבת, היא כאילו שייכת ולא שייכת. זה כל פעם כאילו מעלים את זה ולא יודעים מה לעשות עם זה. כאילו יש פה משהו שצריך לפתוח אותו, זה ישנו, זה קיים, זה במשהו עוזר, לא, זה דווקא מפריע. זה מוציא אותי מהנורמליות שלי. אבל מצד שני, בנורמליות שלי אני לא, גם לא מסתדר. אז חוכמת הקבלה היא כמו איזה משהו, נתפס כמשהו מאיים. אולי יש בזה משהו, אבל זה נתפס כמשהו מאיים. אז הדעת, הדעה הקדומה הזאת, היא למעשה ככה יושבת בשורש העם היהודי. כי זה תמיד מה שאני, כמו שאומרים שזה היה מונח בקרן זווית, ולא היה צריך להשתמש בזה. ועכשיו, צריך להתחיל להשתמש בזה.
כן, והקרן זווית הזאת היא נמצאת בנו בסך הכל, אם אנחנו חושבים ככה. זה הכל כלול בי, אז זה המלחמה הפנימית של כל אחד
שילה, ואחד איתנו. באיזה כוח אנחנו גורמים כל הרעות שבעולם? באיזה כוח היהודים גורמים כל הרע שבעולם?
בפירוט בינינו.
מה אתם שותקים פתאום? נו, קדימה.
קשה לדבר כאילו על במה אני גורם רע בעולם. גורם כוח ב... אז נאשים את הבורא. בכוח השם. אנחנו גורמים רע בכל העולם.
כן, זה כאילו ברור שזה בכל ממנו ומכוון, והוא עומד מאחורי הכוח, כל מה שקורה, אבל הביטוי של זה, זה חוסר מוכנות של שלי. לקחת התחייבות, להיכנע לזלזול, לא ללכת עד הסוף. כל הבריחות האלה, מלדפוק רק על הערבות בינינו ודבקות ברב, ומסירות נפש, זה הדבר היחידי שמעכב את ההתפתחות.
במקום לרדת לסיבות, לשורשים, איפה שכן אפשר לפתור את הבעיה, אז מנסים פשוט לשנות את המציאות על ידי זה לנסות לפתור את הבעיה. אז כל עוד דוחפים, כל הזמן דוחפים איך להקל על המצב, כל מיני תחבולות חדשות, איך להימנע מדברים שקורים, ועוד מפתחים את זה ועוד 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 ועוד, אז ככה בעצם אנחנו עוד יותר מזמינים על עצמנו את התגובה הנגדית, זה כנגד זה.
כן, מחסור בחסדים, מחסור, אין, הכל זה אור שיורד בלי שום השפעה פה, בלי אלמנט של חסדים, הכל לעצמנו, הכל לבלוע לבפנים, ועוד יותר מתפתח ועוד יותר מתפתח, ולנו יש חלק בתוך כל ההתפתחות הגרועה הזאת. מימוש התפקיד שלנו, זה יאזן, אין מה לעשות.
אין עוד מלבדו, ומזה אנחנו רואים שאנושות פשוט עוברת את התהליך, ועכשיו הגענו לימים שאנחנו כבר יודעים שזה הכל תלוי מאיתנו, ואנחנו צריכים לעשות צעד קדימה ולהביא את האנושות כמה שאפשר מהר לאיזון, לגרמוניה.
מכוח האדישות אנחנו גורמים את כל הרע. אי הסכמה.
כן, אפשר להוסיף לזה גם מכוח הספק, שאין לנו ביטחון בזה שישועת השם כהרף עין. אין לנו, לא מחזקים אחד את השני מספיק באמונה הזאת, ונכנעים לקליפה הזאת, הרעה של הספק.
זה הכל הדעת שלנו, שהיא כל הזמן מראה לנו בצורה ברורה, שאין מה לשנות, אין מה לעשות, מה שהיה הוא שיהיה, והבעיות הם רק ימשיכו, הם תמיד היו אותם בעיות, ואלה החיים שלנו. אז בדיוק התפיסה הזאת היא זה ששוב מזמינה עוד יותר יותר כוחות, כדי שבכל זאת ינסו לגרום לנו לא להסכים לזה, למרות שאנחנו כבר נכנסים לתהליך של השלמה עם הדבר הזה.
אני רוצה להגיד שהאחריות, כמו אנחנו מתחילים הפעולה החדשה, אנחנו ממש כמו אחד מתחילים את זה. אז צריך הקצב, הכוח זה להחזיק ולהמשיך. לא להתרגל על פעולות, ממש כמה להרגיש את הרב ולצאת ולעשות.
הכוח שאנחנו מביאים את הרע לעולם הוא תמיד אותו כוח היה, וזה שנאה לאחים, לחברים, זלזול, הסכמה עם...
שאלה, למה דווקא בני ברוך אשמה או אחראית על כל העושר שבעולם? למה חברי בני ברוך, כן, אחראים ובינתיים אשמים גם כן על כל העושר שבעולם? אשמים על חוסר ואחראים על העושר. כל אחד וכולם יחד. בבקשה.
למה? אני לא יודע. ממש לא יודע, זה אנחנו נגלה למה בחור בנו דווקא. כאילו, מה הקטע? למה אותנו דווקא? זה באמת פלא. האנשים האלה, זה ממש כל פעם מופלא הסיפור הזה. אבל ככה זה. ככה זה, כי אנחנו רואים בצורה עקבית שהחברים בבני ברוך הם האנשים שנמשכים בהתמדה למרות הכל, כמה שהם יכולים, אם נצדיק אותם באמת, אז כאילו זה במסירות נפש, מתייגים במה שאפשר, להיות דבוקים לחוכמת האמת, וחוכמת האמת היא הדרך היחידה להביא את העולם, היא אחראית על השפע, על האושר שלו, על ההתפתחות הטובה שלו. אז אותם אנשים שעכשיו צריכים לממש את החוכמה הזאת ראשונים, נבחרו ככה מתוך תוכנית הטבע, למה אני לא יודע, אבל עליהם זה מוטל.
ברגע שבני ברוך יעשו את הצד הראשון ויעלו מעל האגו, אז פשוט ייפתח הצינור וכולם ייהנו משפע חדש, ממדרגה חדשה של החיים. עכשיו הכיוון הזה של לעלות מעל האגו, של למעלה מהדעת, של חיבור, איזון וכולי, הוא למעשה כיוון שהוא כל הזמן הולך ונפתח יותר ויותר לבני ברוך, ולכן וככל שלא נכנסים למקום החדש הזה, אז נפתח הכיוון השלילי יותר, של יותר אגו ויותר איסורים.
זה חוק טבע, זה כמו לשאול למה השמש זורחת בבוקר. השמש זורחת בבוקר כי זה חוק טבע. למה בני ברוך יש להם תפקיד כזה? כי ככה חוק הטבע יצר את המציאות הזאת שלבני ברוך יש את התפקיד הזה. מה אנחנו כבר עושים התפקיד הזה? זה זכות הבחירה שלנו, זה היופי פה, זה היגיעה שלנו, אבל זה פשוט חוק. אנחנו צריכים ללמוד אותו טוב טוב, להפנים אותו ולרוץ קדימה. כל פעם להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, עד שהכל יתאזן.
זה הכל משורשים. אנחנו כל הזמן אומרים שלקבוצה מביא בן אדם בורא. אז יש פה 20 שנה לומדים, יש שנה כמוני, אבל מאז שבן אדם ברור לו ומתלבש עליו שהכל תלוי ממנו, הוא פשוט חייב לממש את מה שניתן לו, וזהו.
מה בני ברוך הם האנשים הכי קרובים לרב לייטמן, הכי קרובים לבעל הסולם, לרבש.
אנחנו עברנו כמה כנסים, ובישראל עברנו אירועים מאוד דרמטיים, ועכשיו לפנינו סיכום של כל מה שאנחנו עברנו, והכנס פיטר עם כל הכנסים, כנסי מרה, שגם כן התקיימו בכל העולם. איך אנחנו יכולים לממש את עצמנו לקראת הכנס, בהכנה ובכנס בביצוע, כך שנעלה לדרגה הראשונה הרוחנית. מה אנחנו צריכים לעשות עם העבר, עם ההווה ועם העתיד שלנו, כדי להגיע לכנס הקרוב, כנס עולמי שלנו, לא חשוב איפה הוא קיים בעצם, כן? שהוא יהיה כמדרגה ראשונה של החיבור האמיתי. בבקשה.
אנחנו חייבים להכריז בצורה חד משמעית על זה שכנס פיטר התחיל אתמול בערב בהתקפה המשותפת הבלתי פוסקת שלנו לנקודת החיבור, זה הכנס. יקבל איזה מימוש אולי עוד שלושה שבועות אחר בצורה פיזית שמה בפיטר, אבל זה הכנס, הוא גם לא מפסיק אחרי פיטר, ואין עבר ואין הווה ואין עתיד, אלא יש כל הזמן את ההתקפה הבלתי פוסקת שלנו על נקודת החיבור הזאת, שממש המוטו שעומד מולנו, מול כל אחד מאיתנו, הוא שבהתקפה הזאת אנחנו פשוט מבטלים את המושג הזה שנקרא אני, משמידים אותו, הוא לא קיים יותר בלקסיקון שלנו, הוא לא קיים יותר בתודעה שלנו, ושכל אחד מצליח לייצר מצב יציב, קבוע, שהוא פשוט כל הזמן דואג לחברים, הוא כל הזמן נמצא עליהם, הוא כל הזמן רוצה בשבילם, הוא מחפש תמורה, לא רוצה השגה, לא רוצה שבני ברוך בארץ הצליחו, לא רוצה כלום, רוצה רק שהחברים יקבלו כוח ויכולת להשפיע, לעשות נחת רוח לבורא.
אנחנו עכשיו מתחילים באמת בתהליך לא סתם הכנה, אלא להשתנות, השתנות מתמדת, התמקדות, התפקסות באמת לנושא של החיבור, וכל כל הדעת שצברנו ממש נטבע באמת בים סוף.
גם אני חושב שצריך באמת למצוא את אותה נקודה, שכל אחד שמרגיש אותה נקודה, אותה צורה של חיבור, ובא באמת להתמקד. מאותו רגע שאדם מרגיש את נקודת הערבות הזאת, את נקודת החיבור הזאת, פשוט למחוק את הכל, כאילו שום דבר לא קיים, נופלים, קמים, לא חשוב מה, אבל שמה זה נקודת המיקוד. שמה אנחנו כל הזמן מתכווננים, לא מעניין מה קורה. וכל הדרכים קשרות לזה, זה לא חשוב. זהו, נשיג.
מפעם ראשונה ששמענו שיהיה כנס פיטר, וכמו שהיו אמרו חבר'ה מהקבוצה פיטר, שזה יהיה כנס פיטר ולא פיטר, כאילו של כל הכנסים. אז פשוט צריך להשתוקק, לקבל את האיזון הצורה, השתתפות הצורה למצב שיהיה אחרי, להיות מוכן לקבל את הפריצה הזאת, ולצאת עם כולם ביחד לשלב הבא שלנו.
והשלב הבא שלנו הוא המחשבה על כולם, שיחזיקו את הדאגה ההדדית שאף אחד לא ייפול מהנטייה הזאת להיות כאחד, ופשוט לתת לה תשומת לב, ולדרוש גם כן מהחברים שלנו, סנקה שיחד עם החברים מסוצ'י מובילים את כל הבנייה של הכנס, לשתף אותנו, לעדכן אותנו, ללמוד את החומרים האלה, פשוט להיות טבולים ברוח הזאת של סוצ'י, והאחדות בסוצ'י בעצם, זה לא של סוצ'י, זה האחדות שנוצרה שם בתמצית, ואמורה לעבור לכולם בכנס בפיטר. ומצידנו להיות כלי שמסוגל לקלוט את זה, וזה על ידי ההתמדה לתשומת לב.
אני מקווה שאנחנו כבר ניכנס כבר לכבר יום שנקרא, וממש חברים ייכנסו, יצאו כמו חדשים, כמו ככה, ונהפוך באמת לאיזה חבורת דגים שלא עושה שום דבר, אלא רק להיות כל הזמן ביחד, וכל הזמן זזים ונעים, בלי הפסקה, במהירות, וכל הזמן ביחד, כל הזמן. כל הזמן, ואנחנו ככה נהיה אחרי הקריש שהולך לפנינו, שמוביל אותנו קדימה, ובזה באמת ככה נוכל באמת להגיע לים הגדול.
אז... בעולמו של אדם המירש מכוחות עצמו כבר יגע רזה עד שמלה עשה ותפילה שלמה כל שהגר בדמול פג ונשרף לכל מחדש מתחיל עבודתו על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלו זכות הקיום שלנו על כן תפנו לכם עסק מדומה הבורא הוא שדורש אהבתנו תנו לכם עכשיו מאושר בעולמו של אדם המיואש מכוחותיו עצמו